כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שלישי, פעמיים כי טוב, חפוו בתיבת תשע"ז, מסכת בבא בתרא, המסכת הבאה עלינו לטובה במסגרת הדף היומי, דף ב', הדף הראשון של מסכת בבא בתרא. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובחדוות התורה ניגשים אנו ללמוד את המסכת ה-23 מתחילת הש"ס, מסכת בבא בתרא, בת קוף עין וו דפים. המסכת הזו שאותנו מתחילים בסייעת הדשמיא הגדולה היום הזה, תסתיים, נסיים את לימודה בסייעת הדשמיא, בחודש תמוז תשע"ז, כ"ג בתמוז תשע"ז. קודם שנאמר דברי פתיחה ופתיח למסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת בבא בתרא, תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. בסוף המסכת, מסכת בבא בתרא, המסכת שלפנינו, יש משנה בדף קע"א עמוד ב'. אומרת המשנה, הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, והן כמעיין הנובע. מפרש החתם סופר בחידושיו על התורה בפרשת חוקת, שמה שדימו את דיני ממונות למעיין הנובע ולא לנער שאינו פוסק, כפי ששנינו במסכת אבות פרק ו' משנה א' על הלומד תורה לשמה, שמגלים לו רזי תורה ונעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק, מדוע פה לא משווה זאת המשנה לנער שאינו פוסק? לפי שנער שאינו פוסק הוא נמשך ממקורו הראשון, וכן כל כללי דיני התורה נמשכים מהחוכמה העליונה, מקור מים חיים. ואין אדם יכול לומר שהוא רוצה להחכים בו, שהוא מתנת אלוקים, וגם משה רבינו זכה בחוכמת התורה במתנה, ולא מחוכמת עצמו ותבונתו. כאן נאמר בספר שמות פרק למד א' פסוק חי, ויתן אל משה לשון מתנה. אבל בדיני ממונות, עיקר החוכמה הוא לעיין בתחבולות בני אדם ומענותם וארמימותם. וחוכמה זו אינה ממקור עליון כנער שאינו פוסק, אלא כמעיין הנובע מעצמו שמתברך מעצמו, ועל זה יש בכוחו של האדם הרוצה להחכים לעסוק בדיני ממונות. ובעל החזון יחזקאל ביאר את הדמיון של דיני ממונות למעיין הנובע, לפי שבמרוצת הדורות השתנו המציאות של חיי האדם ועסקיהם במסע ומתן, בהמצאות חדשות המתחדשות מעת לעת, וכל התגלות שלו הייתה עוד לעולמים בעולם המעשה, דורשת גילוי חדש בתורתנו הקדושה, לדלות מעמקיה את הוראת הדרך השלחו בה בני אדם בכל מעשה אשר יעשו בכל דור ודור. ובדיני ממונות של תורת ישראל שניתנה מפי קורא הדורות מראש, יש פתרונות על כל השאלות העולות מדי דור ודור ותקופה ותקופה, על כל המהפכות המתחוללות בעולם, על ידי כישרון המעשה וקנאת עם, מעם ומדינה במדינה. והעוסק בדיני ממונות בהרחבה מיסודם של דברים, אשר על פיו מתגלה בכל עת ובכל מקום הכלל שצריך לדון על פיו, מוצא פתרון של תורה על כל נושא חדש כמעיין הנובע. ולכן אמרה המשנה בסוף המסכת שלנו, מסכת בבא בתרא, רוצה שיחכים, יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, ואין כמעיין הנובע. אנחנו פותחים את לימוד מסכת בבא בתרא עם הקדמה למסכת. מסכת בבא בתרא הוא השער השלישי והאחרון במסכת נזיקין. במסכת בבא קמא, בדף קוף ב', למדנו מחלוקת המוראים ממסכת נזיקין הכוללת את שלושת הבבות נחשבת למסכת אחת, או שאחר החלוקה נחשבים הם לשלוש מסכתות שונות. והתבאר שם הנפקמינה להלכה מן המחלוקת הזו. עיקרי הדברים המתבארים בה במסכת בבא בתרא הם על חלוקת קרקעות ודיני שכנים, ומוחזקות בקרקעות ועניינים שונים בקניינים ודיני ירושות וצוואות ותיקון שטרות וערבות. וכותב הרמב״ם בהקדמה למשניות, שהטעם שסידרו מסכת זו באחרונה מכל ענייני נזיקין, לפי שרוב ענייני הדברי קבלה וסברות ולא התבארו מן התורה. בטעם הדבר שהמסכת פותחת בדיני חלוקת שותפים, כותבים התוספות, בדף ב' עמוד א' דיבור המתחיל, השותפים, שבפרק האחרון במסכת בבא מציע עסקו בדין הבית והעלייה שנפלו, ובאו לחלוק בעצים ובאבנים. לכן ממשיך התנה לעסוק בחלוקת שותפים. וכתב התורת חיים שמטעם זה פתח התנה, השותפים, בהי הידיעה. לפי שהמשנה הולכת על השותפים שכבר דנו בהם בפרק הקודם, הפרק החותם את מסכת בבא מציע. החתם סופר כתב לבאר שהמשנה הולכת על הפסוק בספר דברים פרק א', פסוק ט' ז', ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גירו. ובפירוש הפסוק ובין גירו פירש רשי בפירושו השני שהוא על עסקי דירה בין חלוקת אחים. ועל זה הולכת המשנה פותחת את המסכת השותפים. על שותפים אלו שדיברה עליהם התורה שבאים לחלוק שצריכים לשפוט משפט צדק ביניהם. כשתי הבבות הקודמות לה גם בבבה הזו ישנם 10 פרקים. ובסך הכל בשלוש הבבות או במסכת נזיקין יש 30 פרקים. כמו במסכת כלים המחולקת גם היא לג' בבות, שכל אחת 10 פרקים. והמאירי כתב לחלק את ענייני המסכת ל6 חלקים שמתבארים ב10 פרקי המסכת. הנה החלקים של המסכת בהסברו של המאירי. החלק הראשון לבאר עניין השותפים, על איזה צד קופים זה את זה לחלוק ובאיזה בניין עושים את המחיצה, ועל איזה צד אין קופינן מתחילת העניין ומעיקרו, הן שנחלה כבר ונפלה מחיצה שמבדלת. וכל זה מתבאר בסוגיות הראשונות של המסכת, הדף זין עמוד ב'. והתגלגל בעניין הזה גם דין עזק ראייה. והעניין הזה מתפאר גם בפרק השלישי בדף נון ת'. וכן בני החצר באילו דברים קופים זה את זה. והתגלגל העניין בבני מבוי ובבני העיר כולה באילו דברים קופים זה את זה. החלק השני של המסכת באיזה קבע מן השכנים מזה לזה, הן מעיליו והן מצד המעשה, שאחד מהם עושה בשלו ומגיע מאותו מעשה הזק לחברו הן לאלתר והן לאחר זמן. על איזה צד צריך להיזהר מזה ולהרחיק מעשה שלו מתחום חברו, ועל איזה צד אין צריך להיזהר. העניין הזה מתבאר בכל הפרק השני של המסכת, פרק ששמו לא יחפור, בין דפים י' ז' לדף זך. החלק השלישי של המסכת בנייני החזקות, כלומר המחזיק בנכסי אחר וטוען שהיא שלו בטענת מחירה, וכבר עמדה בידו זמן שחזקתו מועילה בכך, וזוהי חזקה שיש עמה טענה. והעניינים הללו מתבארים ברובם בפרק השלישי של המסכת, פרק חזקת הבתים החל מדף כוח ועד דף נון ז'. וכן שמחזיק בתוך שלו בקצת דברים שהיה חברו יכול למחות בו מצד הזק המגיע לו בכך ולא מיכה, ועלה טוען בזכותו מצד מחילה, וזוהי חזקה שאין עם הטענה. וגם שאר דינים שבענייני החזקות. החלק הרביעי של המסכת בענייני המחירות, מה נכלל בעניין המחר ומה אינו נכלל בה. וזה הפרק הרביעי של המסכת, פרק ששמו המוכר בית, בדף סמך א' עד דף עין ג', וחלק מהפרק החמישי שנקרא המוכר את הספינה, מדף עין ג' ועד דף פי ג'. וכן דרכי המכירה במטלטלין במה נקנין ובמה אינן נקנים, והסוגיה הזו מופיעה בדף עין ה' ובדף עין ז'. ואם נמצא הפסד בהם, מה דינו בחזרה או בחיוב? אחריות. וזה בהמשך הפרק של המוכר את הספינה. וכן טעות שנמצא במכירת המטלטלין או הקרקעות, כיצד הוא דינן. וזה בפרק השישי המוכר פירות, ובפרק השביעי ששמו בית קור, בדף צדי ב'. החלק החמישי של המסכת בנייני הנחלות, הן סדר הנחלות על ראשון ראשון, וזה בפרק השמיני של המסכת, פרק ששמו יש נוחלין, בדף קוף ח' עד דף קוף חף ג', והן על ענייני הבכורה, מדף קוף חף ג' עד דף קוף חביו, הן על איזה צד יכול להרבות לאחד ולמעט לאחר, ודיני הצוואות, מדפים קוף חף ג' ועד קוף למד ד'. שאר דיני הנחלות והמחלוקות והספיקות הבאות בין היורשים זה בזה או ליורשים עם אחרים, עם מצד צוואת המוריש ועם מצד אחר. ועל זה דנים בשאר הפרק השמיני והתשיעי עד דף קוף נונטט. החלק השישי והאחרון של המסכת דן בדיני השטרות ותופסיהם ותיקונם ושיעבוד הלווה והערב והלוקח. וזה בפרק העשירי, פרק ששמו גט פשוט. כך היא חלוקת המסכת בהסברו של המהירי. כדרך כל תלמוד, עניינים רבים ומסועפים מתגלגלים ענייני המסכת, ובהם מתבארים יסודות נוספים שאינם קשורים ישירות לענייני המסכת. במהלך המסכת מתבארים בין השאר נידונים שונים של טוען ונטען ונאמנות מיגו, ענייני תפיסה וחלוקה בספיקות, דיני קניין של חזקה בקרקע, דיני מכירת שטרות, ענייני רוב וקרוב, דין רוב בנידון של ממון, עניינים שונים בדיני תומה וטהרה, פסול של שאובין במקוואות, ועוד עניינים רבים. גם הרבה ענייני אגדתא ישנם במסכת בבא בתרא, כגון בענייני לוחות הברית וכתבי הקודש, בסוף הפרק הראשון, ועניינים מופלאים שישנם בימים, ומהם מתבאר כבוד ירושלים. וזה בדף עין ג' עד דף עין ה'. מספר דפי המסכת, כפי שהתקבל במרוצת הדורות, מאז שהודפס השס, בווניציה, בשנת ריש פי א', הוא קוף עין ה' דפים, שהוא מספר הדפים הגדול ביותר במסכתות השס. מובא בשם הגר"א מוילנה, שמסכת זו אינה המסכת הגדולה ביותר בשס, שהרי הטעם שדפי המרובים יותר זה משום שפירוש הרשב"ם המלווה את רוב המסכת אינו באריכות יותר מפירושו של רש"י. ואילו מסכת ברכות, שהיא בין הקצרות במספר הדפים, היא המסכת הגדולה ביותר בש"ס, משום שפירושיה מועטים, לפי שמרובים בה ענייני אגדה. והתקבל בכלל ישראל שדפי המסכתות מתחילים בדף ב' ולא בדף א', וידוע בשם הצדיקים הרמז לכך, שגם אחר שמסיים האדם את המסכת יעידע שעדיין ניצבו לפני ההתחלה, שהרי את האות א', או את דף א', עדיין לא התחיל. ונמצא שהדף האחרון הוא דף קוף עין וב. ודורשי רשומות מצאו רמז לכך, שאף מספר הפסוקים בפרשה הארוכה בתורה, פרשת נשא, קוף עין וב פסוקים. וכן הוא מספר הפסוקים בפרק הגדול ביותר בתהילים, ותמניה אפי, פרק קוף יוטט. רק בשני הפרקים הראשונים, ומעט מתחילת הפרק השלישי, זכינו לפירושו של רש"י, והמשך רוב המסכת מתבאר על ידי בן ביתו, הרשב"ם. במסכת הזו זכינו לפירושיהם של גדולי ראשוני הראשונים, ובהם גם כאלו שפירושיהם לשאר המסכתות נדירים אמה. ביניהם יש למנות את פירושו של רבינו גרשום מאור הגולה, תלמיד רבי גאון ורבינו חננל ורבו של רבו של רש"י. ופירושו של רבינו גרשום מאור הגולה הוא על הדף, שזו המסכת היחידה מסדרי נשים ונזיקין שזכינו לביורו. בסדר מועד זכינו לפירושו למסכת תענית, ובסדר קודשים יש לנו את פירושו על כל הסדר מלבד מסכת זבחים. וכן יש את פירוש הרי מיגש על מסכת בבא בתרא, שקטעים מפירושו המלא השתמרו בידינו, ועוד קטעים השתמרו בחיבור של השיטה המקובצת. מלבד מסכת זו יש בידינו רק את פירושו של הרי מיגש למסכת שבועות, וגם יש להזכיר את ספר יד רמה לרבינו מאיר הלוי אבולפיה מדורו של הרמב"ן, ומכונה בפי הראשונים בדורו נשיא נשיאי הלוי, שמעריך בפירושו למסכת הזו. מלבד במסכת הזו ישנו בידינו רק את פירושו למסכת סנהדרין. וכן יש את ספר עליות דרבינו יונה, הוא רבינו יונה גרונדי, בעל השערי תשובה מחותנו של הרמב"ן ורבו של הרשב"א, הוא נקרא בשם הזה לפי שבסוף כל סוגיה כותב רבינו יונה עלה בידינו את מסקנת הסוגיה להלכה. ודרך חיבורו זה דומה בתכונתו לחיבור היד רמה, שמלבד שהוא מבאר את פירוש הסוגיה והמסע ומתן בה, מעריך הוא בפרטי הדינים היוצאים ממנה להלכה. ומלבד במסכת בבא בתרא יש בידינו את פירושו של רבינו יונה רק למסכת עבודה זרה ומכתבי תלמידיו למסכת ברכות. כמו כן השיטה מקובצת מרבה להביא גם מפירוש הראב"ד למסכת הזו, שמלבד מסכת זו זכינו לפירושיו רק במסכת בבא קמא ובמסכת עבודה זרה. במשנה הראשונה שפותחת את המסכת, נשנה השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע. וכפי שמתבאר מהמשך דברי המשנה, עיקר נידון המשנה בא לומר על מקום בניית הכותל החולק בין החצרות ועל סוג האבנים שממנו בונים את הכותל. אבל בסוגיית הגמרא נחלקו בפירוש תחילת המשנה אם יכול אחד לכפות את השכן על עצם בניין הכותל המפריד ביניהם, ומחלוקתם תלויה בדין היזק ראייה, אם הוא נחשב היזק או שאינו נחשב היזק. שאם היזק ראייה נחשב היזק, יכול אחד לכפות את חברו לבנות את הכותל כדי שיסתיר את חצרו מראיית חברו ויוכל לעשות בחצר תשמישים צנועים. ואם היזק ראייה אין שמו היזק, אין יכול לכפות את חברו לבנות את הכותל, לפי שהוא אינו מזיק את חברו בכך שהוא יכול לראות את כל מה שנעשה בחצר, אף שעל ידי כך נמנע בעל החצר השנייה לעשות בחצרות השמישים צנועים. אמנם, כל המדובר הוא רק על בניית כותל כזה המסלק את אפשרות היזק הראייה, אבל לכול העלמא יכול אחד לכפות את חברו לעשות מחיצה להפריד בין החצרות, כדי שלא ייכנס האחד לרשות חברו. הלכה היא שהזק ראייה שמי הזק, ויכול אחד מבני החצר לכפות את חברו לבנות ביניהם כותל בלא חלונות כדי לסלק הזק הראייה, ושיעור גובה כותל 400, שבזה מסתלק את האפשרות לראות בחצר חברו. במשנה מתבאר ששיעור רוחב הכותל שבונים בין החצרות הוא כפי מנהג המדינה, בשיעור בניית הכתלים בסוגי אבנים שהם בונים את הכתלים. נחלקו הראשונים אם הולכים לפי שיעור סתם כתלים של הבניינים בעיר, או לפי שיעור כתלים שבין החצרות. היו רגילים לבנות בקנים ועוצים, אין יכול לכפות לבנות מלבינים, ובלבד שלא יהיה אוויר בקנים שיוכל אחד לראות את חברו. היה מנהג לבנות בפחות מעוצים וקנים, נחלקו הראשונים אם הולכים אחרי המנהג הזה. וכתב הרמ"א, שאם היה חילוקי מנהגים בבניית הכותל, הולכים אחרי הרוב. אם לא ידוע מנהג הרוב או שאין בזה רוב, הולכים אחרי הפחות שבשיעורים, כי כל ספק בממון הולכים לכולה להוציא. מקום שנהגו שלא לבנות כלל כתלים בין החצרות, נחלקו הראשונים ומחייבים זה את זה לבנות את הכותל. יש מאחרונים שכתבו שחיוב בניית הכותל בחצר לדעת הסובר שהזק ראייה שמי הזק, אינו מדין סילוק המזיק בעלמה, אלא הוא מדין שיעבודי שותפים ושכנים שהשתעבדו זה לזה, שעל דעת כן השתתפו, שהתחייבו לעשות מחיצה ביניהם בחצר. אבל מדברי כמה ראשונים מוכח שיסוד חיוב בניית הכותל הוא משום הרחקת נזיקין. דעת הרמה שאם אינו בונה כותל בין חצרו לחצר חברו עובר על איסור, שאם אין כותל ביניהם אינו יכול להימנע מלראות לחצר חברו, ואיסור זה, כפי שדורשים מהכתוב, היר את ישראל שוכן לשבטיו. מה ראה? ראה שאין פתחי אוהלה מכוונים זה לזה. אבל מדברי כמה ראשונים מתבהר שבמניעת בניית הכותל בין חצרות אינו עובר על האיסור הזה, ורק שמסתכל בחצר חברו ומונע ממנו על ידי כך מלהשתמש, עובר על איסור מזיק. כתבו האחרונים שגם הסובר שהזק ראייה אין שמו הזק, היינו רק שאין מחויב מחמת כן לבנות כותל, אבל ודאי שאסור להסתכל בחצר חברו כאשר הוא עושה דברים צנועים. ואם מסתכל נחשב הדבר למזיק. רק שהוא סובר שמשום כך אין יכול לחייבו לעשות כותל, לפי שיכול השני להימנע מלעשות דברים צנועים בחצרו. היה ביניהם כותל ונפל, לכולי עלמא כופים זה את זה לבנותו מחדש בשיעור 400. ובטעם הדבר נחלקו הראשונים. רש"י כותב שהוא משום שכבר התרצו בכותל, וביאר רבינו יונה, שכיוון שעשו קניין על הדבר והוכיחו שמקפידים הם על היזק ראייה, בזה כולי עלמא יכול לתבוע שיסלק את הנזק, ולכן יכול תמיד אחד לכפות את חברו לבנות 400 לסלק את ההיזק. התוספות כותבים שהטעם שבזה לכולי עלמא חייב לבנות את הכותל, כיוון שהיה ביניהם כותל כבר הורגלו לעשות דברים צנועים בחצר ויכול לכפות אותו על סילוק הנזק. כל המחלוקת עם היזק ראייה שמי היזק הוא רק בחצר, אבל בבית הכל מודים שהיזק ראייה שמי היזק. לפי שאדם עושה בביתו תשמישים צנועים, לפיכך אדם שיש לו חלון בביתו ובא שכנו לבנות כותל כנגד החלון, צריך בעל הכותל לבנות את הכותל בגובה יותר מ-400 כדי שלא יעמוד ויישען על הכותל ויראה את שבביתו. ואם היה החלון למעלה בכותל, ובא לבנות כותל כנגד החלון למטה ממנו, צריך למעט את הכותל שיהיה נמוך 400 מן החלון, כדי שכשעומד על הכותל, לא יוכל לראות דרך החלון. נאמר בגמרא שאפילו הסובר שזה קריאה לא שמי הזק, מודה בגינה שקופים זה את זה לעשות מחיצה ביניהם, לפי שאסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה, כדי שלא יזיקנו בעין רעה, ובגינה שעשויה לגידול ירקות נחשבת כל שעה שעומדת בקמותיה, ולפיכך יכולים לכפות זה את זה על בניית מחיצה. יש מחלוקת ראשונים בגובה שיעור המחיצה שעושים בגינה. לפי ההלכה שהזק ראייה בחצר שמי הזק, נחלקו הראשונים עם גינה וחצר שווים, או שחצר חמור יותר, לפי שעושים בו תשמישים צנועים. בני החצר קופים זה את זה לבנות בית שער לחצר, והטעם משום הזק ראייה של העוברים ושווים ברשות הרבים שלא יראו בתוך החצר, וגם לדעת הסובר הזק ראייה אין שמו הזק, בזה שהוא הזק של רבים שמו הזק. ויש שביער בטעם הדבר, לפי שכיוון שרבים עוברים ורואים, נמנע מלהשתמש כלל בחצירו, ולכן לכול אלמה נחשב הדבר לנזק. לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפים, ואף אחד מהשותפים המשתמש בחצר בשותפות עם האחרים, אם רוצה לפתוח חלון בביתו כנגד החצר, יכול השותף לעכב, אף שבלאו הכי צריך להצטנע ממנו בחצר, משום שטוען שעד עכשיו לא היה צריך להצטנע אלא כשהוא בחצר, ועכשיו, אפילו כשהוא בבית, צריך להצטנע. ואפילו אם רואה מהחלון רק חלק מהחצר, יכול למנוע ממנו לפתוח את החלון. ואסור לאדם לפתוח פתח כנגד פתח של חברו, ולא חלון כנגד חלון, שנאמר וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. מה ראה? ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה לזה. וכתב הריטב"א, שאפילו אם נתנו לו השכנים רשות לפתוח פתח או חלון, אינו רשאי לפתוח כנגד פתח או כנגד חלון, וזה רק כשביניהם הוא חצר השותפין, אבל מותר לפתוח פתח כנגד פתח וחלון נגד חלון, כשביניהם הוא רשות הרבים, לפי שבלאו הכי צריך להצטנע מבני רשות הרבים שיכולים לראותו. יש מחלוקת ראשונים ממועיל חזקה באזק ראייה, כגון שהחזיקו בחצר השותפים בלא מחיצה ולא מיכו אחד בשני. דעת עריף שלא מועילה חזקה באזק ראייה, ובטעם הדבר כותב הרמב"ן, שנחשב הדבר הזק של האדם עצמו שניזוק בגופו, אם משום עין הרע, אם משום לשון הרע, אם משום צניות. על דברים המזיקים בגוף האדם, אין מועיל חזקה ואפילו מכילה בפירוש לא תועיל. הרמ"א כתב בטעם הדבר שאין מועיל חזקה, כי אין מועילה חזקה על דבר שאין עושים בו מעשה, ועוד, לא מועילה חזקה על דבר שהזקו תדיר כל יום וכל שעה, ועוד, שהרי יש איסור בדבר, אבל איסור לא מועילה חזקה ומכילה. הראש כותב שהטעם שלא מועילה חזקה על בניית כותל בחצר, לפי שאין מועיל חזקה בדבר ששניהם מזיקים זה את זה. רק בדבר שיש מזיק וניזק, בזה מועילה שתיקת הניזק להוכיח שמחל. ולפי דברי הראש, מעיקר הדין מועילה חזקה בהזק ראייה, ורק בחצר השותפין לא תועיל חזקה לפתור מבניית כותל, וכן אם מחל בפירוש תועיל מכילה אפילו בחצר השותפין. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, זוהי ההקדמה שלנו למסכת בבא בתרא, המסכת הבאה עלינו לטובה, הקדמה שכללה גם מבוא לפרק הראשון של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו השותפין. וכעת מוריי ורבותיי ואחיי ורעיי, ניגשים אנו לטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, חבב בתיבת תשע"ז, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף ב' ממסכת בבא בתרא, הדף הראשון של מסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו פותחים כמובן במשנה הראשונה של הפרק הראשון, פרק ששמו השותפין. כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הפרק הראשון של מסכת בבא בתרא מבאר דיני חלוקת השותפים, מתי קופים זה את זה לחלוק ומה יבנו ביניהם. מה הדין כשנפלה המחיצה, וכן בדיני כפיית ההשתתפות עם כל בני המבוי ועם כל בני העיר בצורכיהם המשותפים. המשנה הראשונה של הפרק הראשון מבארת דין שותפים שרוצים לחלוק בחצר, בגינה ובבקעה. וכך אומרת המשנה הפותחת את מסכת בבא בתרא. השותפין, מנקת התנה, השותפין עם ה' הידיעה, כי דברי המשנה מוסבים על השותפין שבסוף מסכת בבא מציע. כמו שכותבים כאן התוספות, ועוד יש לומר שהדברים מוסבים על השותפין בפרשת דברים, ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גאירו. ופירש רשי בשם הספרי, גאירו היינו עסקי דירה בין חלוקת אחים. אפשר גם לומר ששייך ה' הידיעה, כשממשיך אחר כך אשר או ש, כגון בנו את הארץ אשר שלחתנו, מי האיש אשר בנה בית, כך מסביר הפני שלמה. אם כן אומרת המשנה, השותפין שיש להם חצר בשותפות, ואם החצר אינה שלהם אלא בסחירות, יש מחלוקת הרמב״ם והטור, אם גם כן מחייבים זה את זה לבנות את הכותל באמצע. וכל חצר בזמן חזל היו פתוחים לתוכה כמה בתים, והחצר הייתה לפני הבתים, ושם היו עושים את רוב צורכיהם. אחורי הבית נקרא רחבה, כאמור לקמן בדף ו עמוד ב, והחצירות פתוחות למבוי, והמבוי פתוח לרשות הרבים. ומדובר שהחצר היא קטנה, שאם יחלקוה יש לכל אחד פחות מ-4 על 4 אמות. כי אם היא גדולה ויש בה כדי חלוקה שיש 4 אמות לזה ו-4 אמות לזה, לא שייך לומר שרצו לעשות מחיצה, שהרי אחד כופה על השני לחלוק. כך ביאור המשנה ללישנה בטרה לקמן בדף ג' עמוד א', ואנחנו מבארים את המשנה כמו הלישנה בטרה, כי היא הלשון העיקרית, כפי שאומר כאן התוספות. אם כן, השותפים שיש להם חצר בשותפות, שרצו לעשות מחיצה בחצר, ולקמן בדף ג' עמוד א', תבאר הגמרא מה מועיל שרצו, והתנא נוקט שרצו לעשות מחיצה בחצר, כי ללישנה קמה, הזק ראייה אינו הזק, וזה בא לומר שדווקא בחצר אינו הזק, אבל בבית הוא הזק. ללישנה בטרה שהזק ראייה הוא הזק, באה המשנה לומר בחצר שאפילו בחצר זה הזק ולא רק בבית. השותפים שיש להם חצר בשותפות שרצו לעשות מחיצה בחצר, לחלוק את החצר בין שניהם, בונין יכול אחד מהם לחייב את השני לבנות את הכותל באמצע החצר שכל אחד נותן משטחו בשווה. משום שהזק ראייה שמי הזק, הנזק שאדם רואה לתוך חצר חברו נחשב הזק, שיכול לטובעו בדין על זה לבנות מחיצה המונעת ראייה, כפי שתבאר הגמרא לקמן ללישנה בטרה. עד כאן ביארנו את המשנה לפי הלישנה בטרה, כי לפי הלשון הזו בחצר שיש בדין חלוקה, אחד יכול לכפות את השני לבנות כותל, והמשנה מדברת בחצר שאין בדין חלוקה. אז אם הסכימו ביניהם לעשות מחיצה, כלומר לחלוק, אזי אחד כופה את השני לבנות כותל משום הזק ראייה. כעת נבאר את המשנה לפי הלישנה קמה. השותפים שיש להם חצר אפילו גדולה ביחד, שרצו שיסכימו שניהם כי אי אפשר לכפות אחד את חברו, כי הרי הזק ראייה אינו הזק, אם הם רצו לעשות מחיצה בחצר לבנות כותל בחצר בין שניהם ויקנו זה לזה להתחייב לבנות כותל, כעת בונין אחד יכול לחייב את השני לבנות את הכותל ממש, ולא מחיצה קלה נמוכה ומלאה חלונות, באמצע החצר שכל אחד ייתן משטחו בשווה. אומרת המשנה, מקום שנהגו לבנות את הכתלים, יש אומרים כמנהג בנייני העיר ויש אומרים כמנהג השותפים כשבונים כותל בחצרותיהם, אז מקום שנהגו לבנות את הכתלים בגביל אבן שאינה מסוטטת, או בגזית אבן מסוטטת, או בכפיסין לבנה חצויה מלאה ביתית, או בלבינין לבינה שאינה חצויה, כך בונים את הכותל הזה שביניהן. והראשונים חולקים, האם דין כפייה זו לבנות דווקא כמנהג המדינה, זהו רק שלא הסכים אחד מהם לבנות את כל הכותל בתוך שטחו, אבל אם אחד מהם רוצה לבנות את כל הכותל בתוך שטחו, יכול לבנות מכל סוג שהוא, גם שלא כמנהג המדינה או לא. אומרת המשנה, הכל כמנהג המדינה. והגמרא לקמן בדף דלת עמוד א' מבארת שדברי המשנה, הכל כמנהג המדינה, בא לרבות גם עוצה ודפנה, כלומר לולבים וענפים, שבמקום שנהגו לבנות מחיצה דקה שכזו, יבנו כך. ויש מחלוקת ראשונים מה הדין אם נהגו באובי של פחות מכך. ואם נהגו כולם שלא לגדור כלל, יש מחלוקת ראשונים האם קופים לבנות כמו במשנה או לא. ובעיר חדשה שאין במנהג, דעת רבינו יונה והרשב"א, שאינו חייב אלא כפחות שבכתלים המנויים במשנה, כלומר בלבינים. דעת המאירי שחייב כיותר שבכתלים, כלומר בגביל. והרמו כתב שיעשה כפי ראות עיני הדיין על פי מומחים. אם כן, הכל כמנהג המדינה ולא יכול אחד לכפות את חברו לבנות בחומר אחר. מבאר את המשנה גביל אוביו שישה טפחים. ותוספות אומר שהמשנה מפרטת כעת אוביו של כל סוג, שאם נהגו ביותר ומכך, אין האחד יכול לכפות את חברו לעשות אלא כשיעור המפורש במשנה. אז גביל שאוביו שישה טפחים, לכן זה נותן משטח חצירו שלושה טפחים וזה נותן שלושה טפחים. ומסבירים התוספות שלא כתבה המשנה בקצרה בכל אחד את אובי המלא, שלא נחשוב שזה האובי שנותן כל אחד מהם. בגזית שאוביה חמישה טפחים, זה נותן משטחו טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה. בכפיסין שאובים ארבעה טפחים, הכפיס מורכב משני חצאי לבינה שכל אחד אוביו טפח וחצי, כי הלבינה אוביה שלושה טפחים, וממלאים עוד טפח של טיט בין שני החצאים, הרי לנו ארבעה טפחים. אז בכפיסים זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים. בלווינים שאובים שלושה טפחים, זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה. לפיכך, כיוון שהיה יכול האחד לכפות את חברו לבנות את הכותל באמצע, בשני חלקי שניהם, בוודאי שעשה כן, ולכן אם ברבות הימים נפל הכותל, המקום והאבנים של שניהם. ואין אחד מהם יכול לטעון שבנה את הכותל לבדו בחלקו, אף על פי שכעת כל האבנים נפלו בחלקו. והתוספות מוסיפים שהאבנים שעו ברשותו הרבה זמן לאחר שנפלו עד שבא חברו וערער. והוא אינו יכול לומר לו, כיוון שלא ערערת זמן רב כשהיו אבנים ברשותי, הרי אני נאמן שהאבנים שלי, במיגוק, אם הייתי רוצה לשקר, הייתי אומר שקניתי אותם ממך. הוא לא יכול לטעון זאת משום שברור כשמש, אנן סעדי בלשון הגמרא, שכיוון שהיו יכולים לכפות זה את זה, בוודאי עשו כן ובנו את הכותל ביחד. וזה נקרא מיגו נגד עידים והוא אינו מועיל. כותבים התוספות שכל חידוש המשנה הוא רק לגבי האבנים, אבל מקום הכותל פשיטה שחולקים. ואגב שאמרה המשנה שהאבנים של שניהם, אמרה גם שהמקום של שניהם. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן בגינה מקום שבו צומחים פירות וירקות, הרי סתמה של הגינה כמקום שנהגו לגדור ומחייבים אותו לגדור כששכינו דורש. אבל בביקה, מקום בו נמצאים שדות התבואה, סתמה של הביקה כמקום שנהגו שלא לגדור ואין מחייבים אותו לגדור, אלא אם רצה אחד מהם לבנות כותל, כונס לתוך השטח שלו ובונה את הכותל רק בשטחו ועושה חזית, עושה סימן על ידי עיבוי הכותל או תוספת טיט מבחוץ לכיוון חברו, לתזכורת שבנה את הכותל בעצמו ובשטחו. והרמב"ם מפרש חזית מלשון מחזק, לומר דבר הנראה להודיע למי הוא הכותל. לפיכך, כיוון שבביקה לא היה יכול האחד לכפות את חברו לבנות את הכותל באמצע, ובנה רק בעצמו בשטחו ועשה חזית להיכר שהוא שלו כתקנת חכמים, אם ברבות הימים נפל הכותל, המקום והאבנים שלו. רק משום שתקנו חכמים שיעשה חזית, לכן אם נפל הכותל, המקום והאבנים שלו. אבל אולי תקנת חכמים? הרי שהחזית לא הייתה מהווה הוכחה מספיקה. ואם בכל זאת מלכתחילה עשו את הכותל בביקה מדעת שניהם, שחברו הסכים להשתתף עמו, בונים את הכותל באמצע של החצר, כל אחד נותן משטחו בשווה, ועושים חזית מכאן ומכאן, לתזכורת ששניהם בנאו ובשטח שניהם, ולפיכך אם נפל הכותל, המקום והאבנים של שניהם. הגמרא לקמן בדף דלת עמוד א' תקשה, מדוע לא נאמר שאף אחד מהם לא יעשה חזית, וממילא נדע ששניהם בנו את הכותל. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את מסכת בבא בתרא בדף ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה שלוש שורות לפני סוף דף ב' עמוד א'. אומרת הגמרא, סברו בני הישיבה, ואין הפירוש כאן שרק סברו כך ולא נשאר למסקנה, כי באמת גם למסקנה כך סוברת הלשון הזו, אבל כיוון שיש עליה קושיות כדי להלן ותירוצים דחוקים, קוראת לזה הגמרא סברו, ועוד שמצינו לשון סברו כשנשאר הדבר גם למסקנה. אם כן, סברו בני הישיבה, מה פירוש המילה מחיצה השנויה במשנה? פירושה גודה, כותל. ואין הכוונה דווקא כותל אבנים, שהרי לקמן במחיצת הכרם, אין שום הוכחה שהיא כותל אבנים דווקא, אלא הכוונה לכותל שהוא מחיצה סתומה. וכן מצינו לשון מחיצה על כותל, כדתניה. כפי ששנינו בברייתא, לקמן בדף ג' עמוד א', וכן במסכת בבא קמא דף קוף עמוד א'. מחיצת הכרם, המבדילה בין הכרם לשדה תבואה שנפרצה, וקוראים לזה מחיצת הכרם דווקא ולא מחיצת זרעים או מחיצת התבואה, כי בעל הכרם הוא זה שחייב לגודרה, כפי שנראה לכמן. אסור מן התורה לזרוע שדה כרם בצמוד לשדה תבואה, שנאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ט' לא תזרע כרמך כליים, וחכמים גזרו להרחיק 400 כדי עבודת הכרם, שבעל הכרם מסתובב שם עם החרשתו. אם יש מחיצה בין השדות, יכולים בעל התבואה ובעל הכרם לסמוך יבולם עד המחיצה ממש. וכאשר נופלת המחיצה, יש לגודרה מיד שוב, שאם לא יגדרוה, ובינתיים תגדל התבואה צמודה לכרם, אם הוסיפה התבואה יותר משיעור אחד ומותיים, נאסרת ובעל הכרם שלא גדר חייב לשלם את ההפסד אם יתרו בו לגדור. אם כן, מחיצת הכרם המבדילה בין הכרם לשדה התבואה שנפרצה, אומר לו בעל התבואה לבעל הכרם, גדור שוב את המחיצה כדי שלא יאסרו גפניך את תבואתי, שלא תאסר משום כליים. והטעם שהחיוב הוא דווקא על בעל הכרם ולא על בעל התבואה, לפי התוספות כי הוא המזיק את התבואה על ידי שיביא מחרשתו בשדה חברו. כך תוספות במסכת בבא קמא דף קוף עמוד ב' דיבור המתחיל אומר, ברש"י מבואר שהחיוב לגדור הוא משום כליים. אם כן, כשם מדוע החיוב דווקא על בעל הכרם, והרי כשם שבעל הכרם מזיק את התבואה, כך בעל התבואה מזיק את הכרם. כותב המאירי שהכרם הוא האוסר את התבואה, וזאת על ידי שהגפנים משתרשים ומגדילים נופים, והולכים אצל הזרעים ויונקים מהם. יש אומרים שמדובר כאן שאין ענבים בכרם, ולכן רק בעל הכרם הוא המזיק את התבואה, והוא אינו ניזוק. אז לכאורה יכול לטעון בעל הכרם שהוא חייב לגדור רק פעם אחת, ולא ישלם את ההיזק שהתבואה תיאסר. לכן מטרים בו שוב, ובפעם השלישית יש להסתפק האם חייבים להטרות בו. אם כן, מחיצת הכרם המבדילה בין הכרם לשדה התבואה שנפרצה, אומר לו בעל התבואה לבעל הכרם, גדור שוב את המחיצה, כדי שלא יאסרו גפניך את תבואתי שלא תיאסר משום כליים. חזה ונפרצה, אומר לו בעל התבואה לבעל הכרם שוב, גדור. נתייאש שמנה בעל הכרם ולא גדרה, וגדלה התבואה יותר משיעור אחד ומתיים, הרי זה קידש. התבואה נאסרה וחייב בעל הכרם באחריותה של התבואה, ומשלם לו על נזקו. אומרים התוספות דווקא אם נתייאש מלגודרה, אבל אם עוסק לגודרה, לא נאסר. ולמה לתבואה שנאסרה נוקטת הגמרא לשון קידש? זה מלשון הפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק ט', לא תזרע כרמך כליים, פן תקדש. וגם לאלו שסוברים שהזק שאינו ניכר אין שמו הזק, זה נחשב להזק ניכר. כך תוספות בדיבור המתחיל וחייב באחריותו. ולפי התוספות, שהחיוב לגדור משום עבודת הכרם, צריך להבין מדוע זה מחייב אותו על מה שנאסר משום כליים. יש לומר שאף שהחיוב לגדור הוא משום עבודת הכרם, מכל מקום, כיוון שאם היה גודר לא היה הנזק של כליים, ועכשיו שלא גדר נעשה על ידי זה הנזק, אם כן חשוב מזיק מדינה דגרמי על האיסור כליים בעצמותו, כי אי עשיית הגדר מחשיב אותו למזיק מדינה דגרמי גם על האיסור כליים. כך מחדש רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל בשיעורי רב שמואל. מדייקת עכשיו הגמרא בדף ב' עמוד ב' ללשון הזו שמחיצה פירושה כותל, וטעמה שמחייבים לבנות את הכותל באמצע משום דרצו את עצם בניית הכותל. לא רצו לבנות כותל, אלא אמר האחד, די לבנעיצת יתידות בקרקע להבדיל בין חלקנו, אין מחייבים אותו לבנות כותל. מה מפה ראייה, הזק ראייה שאדם רואה לחצר חברו כשעושה עסקיו, לאו שמי הזק ואינו יכול לחייבו לבנות כותל למנוע את ראייתו. ומשמעות רשי בדף ג' עמוד א' דיבור המתחיל דהיצטנה, ותוספות בדף ב' עמוד ב' דיבור המתחיל נפל, שטעם הסובר שאין שמו הזק זה משום שאדם נמנע מראש לעשות דברי עצנה בחצרו. ובדעת מי שסובר הזק ראייה שמי הזק, אפשר לפרש בשני אופנים, או שהוא סובר שבכל חצר אי אפשר להישמר מלעשות דברי עצנה, או שאף שבאמת יכולים להיזהר מלעשות דברי עצנה, מכל מקום נחשב הזק בזה שמחמת ההסתכלות שלו הוא מונע אותו מלהשתמש השתמשות צנועה ככל צורכו בחצירו. כך מסביר הקהילות יעקב. שואלת הגמרא, ואימא, מדוע לא נאמר שפירוש המילה מחיצה זה פלוקטה, חלוקת חצר, כדכתיב, כמו שנאמר בספר במדבר פרק למד א' פסוק מ"ג, ותהי מחצת העדה מן הצון 300 אלף ו-30 אלף 7,500, וזה נאמר לגבי מניין שבויי מלחמת מדיין, ושם בוודאי לא עשו מחיצה, אלא חילקו אותם זה מזה. אז אולי פירוש המילה במשנה מחיצה זה חלוקת החצר, ומדובר בחצר שאין בדין חלוקה, ולכן לא היה יכול לכפות את חברו לחלוק, כי אין בגודלה של החצר כדי שכשיחצו אותה יהיה לכל אחד שטח של 400 על 400, וכיוון שרצו שהסכימו שניהם לחלוק, כעת בונים את הכותל בעל כורחו. מה הזק ראייה, שמי הזק, ויכול לחייבו לבנות כותל למנוע יכולת ראייה לחצרו. עונה הגמרא, יחי, אם הפירוש מחיצה חלוקה, ההיא לשון המשנה שרצו לעשות מחיצה, הוא אינו נכון, שהרי החלוקה אינה עשיית דבר שצריך מעשה בחצר, אלא שרצו לחצות מבעלי, כך הייתה המשנה צריכה לכתוב. כלומר, פעולת חצייה. ולכמן נציין שבדף ג' עמוד א' תתרץ הגמרא כדאמרי אין שיטה נעבית פלוקטה, כלומר, כמו שרגילים אנשים לומר, בוא נעשה חלוקה. הרי שעל חציית חצר שייך לשון לעשות. אבל כאן הגמרא לא מביאה את התירוץ הזה, כיוון שמדברת רק לפי הלישנה קמה, ולא באים לתרץ את הלישנה בטרה. וכן לכמן שם כשהקשתה הלישנה בטרה על הלישנה קמה, יחי בונים את הכותל, בונים אותו מבעיה, כקושיית הגמרא לכמן בסמוך, לא מביאה הגמרא את התירוץ שכאן, כי שם מדברים רק ללישנה בטרה. שואלת הגמרא, אלא מאי, מה תסביר לי שפירוש מחיצה זה גודה, כותל? אם כך גם כן קשה לשון המשנה בונין את הכותל, שהרי לפני כן כבר כתבה המשנה במפורש שרצו לעשות מחיצה, ואם כן בונים אותו מפעלי. כך הייתה צריכה המשנה לכתוב, כלומר את אותה המחיצה המדוברת. מתרצת הגמרא, איתנה אותו, אם המשנה הייתה כותבת אותו אבי אמינה, היה עולה בדעתי להעמיד בחצר שאין בדין חלוקה, והסכימו לחלוק. וכעת די להם במסיפס באלמה, ביתידות נעוצות בקרקע בלבד. כמה שמלן, משמיע לנו התנא במשנה, צריכים לבנות אותו דווקא כותל. אומר הרשע שהנקודותיים שיש כאן בגמרא הם טעות סופר, כי על פיהם משמע שזה ציטוט מהמשנה כדי לפרשה, וזה לא כך. אלא ממשיכה הגמרא להקשות על הלישנה קמא, כמבואר בתוספות בדיבור המתחיל בונין. ואכן יש כתבי יד שלא מופיע בהם כלל המשפט בגמרא בונים את הכותל באמצע. עוד מקשה הגמרא על הלישנה קמא, שנינו במשנה בונים את הכותל באמצע, והרי זה פשיטה, שהרי הם עשו קניין שיבנו כותל באמצע, אבל על הלישנה בתרא לא קשה הקושייה הזו, כיוון שפשוט שהייתה ואמינה משום, איזה קריאה צריך לסייע בעצם בניית הכותל, אבל לא לתרום מחלקו בחצר לצורך הזה. אם כן שואלת הגמרא פשיטה, שבונים את הכותל באמצע, הרי הם עשו קניין שיבנו את הכותל באמצע, מדרצת הגמרא לא צריכה, במה מדובר במשנה דקדים, הקדים חד אחד מהם ורץ יד חברי וביקש מחברו לחלוק את החצר בכותל. מה עוד אתם היה עולה על דעתי לומר? מצי אמר לי, היינו חושבים שיכול השני לומר לו, כי התרצה אילך באווירה, אבל בתשמישתה לא התרצה אילך. הסכמתי לבניית כותל רק כשאינו תופס מקום מחצעירי כגון כותל דק או כותל אבה, אבל רובו בחלקך. אבל לא הסכמתי לכותל שתופס הרבה מקום ומונע ממני תשמיש בחצעירי. כמה שמלן, משמיעה לנו המשנה שכשהסכים לבניית כותל, הכוונה היא באמצע החצר שווה בשווה. שואלת הגמרא, ואזק ראייה לב שמי אזק? שואל השיטה מקובצת בשם הגיליון, מדוע רק כאן התחילה הגמרא בסדרת השאלות עם משפט התמיעה בפתיחה? האם אזק ראייה לב שמי אזק? הרי גם לפני כן כבר הקשינו קושיות על הלישנה קמא, וגם קושיות אלו יכולנו להקשות לפני כן. תרץ השיטה מקובצת שלאל חשבנו שהלישנה קמא אינה סוברת שאזק ראייה אין שמו אזק בכל מקום, אלא רק במקום שנהגו שלא לגדור בחצר, אבל בסתם סובר ששמו אזק, לכן לא קשות כל הקושיות דלהלן. אבל כעת שתרצה הגמרא, דקדים חד ורציה לחברי, והוא אמר לו, כשהתרציתי, התרציתי באוויר, אבל בתשמישה לא התרציתי, רואים שהייתה ואמינה שלא התרצה בתשמיש, אם כן בוודאי סובר שבכל מקרה אין שמו אזק, שאם בסתם שמו אזק, מה מועילה טענה, בתשמישתה לא התרצאי, וכי גרה מסתם חצר ששמו אזק וקופים אותו? לכן מתחילה הגמרא כאן בסדרת השאלות. אם כן שואלת הגמרא, ואזק ראייה לב שמי אזק? הרי מצינו בכמה מקומות ששמו אזק. וכעת מקשה הגמרא משישה מקומות, ונותנת סימן לקושיות הללו, ואילו הן גינה, כותל, קופין, וחולקין, חלונות, דרב נחמן. קושייה הראשונה אומרת הגמרא, תשמה שנינו במשנתנו וכן בגינה. סתם גינה נחשבת כמקום שנהגו לגדור ומחייבים אותו לגדור. הרי שאזק ראייה שמו אזק ולכן מחייבים אותו. מתרצת הגמרא גינה שייני, גינה דינה שונה, שלכל הדעות אזק ראייה שמו אזק כיוון שיש בה פירות וירקות כל השנה. וכדר רבי אבא, דאמר רבי אבא אמר רבונה אמר רב, אמר רבי אבא בשמו של רבונה שאמר בשמו של רב, אסור לאדם לעמוד ולהביט בשדי חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה, שלא יזיקנו בעין הרע. וכן בביקה אסור לעמוד ולהסתכל בשדי חברו באותו חודש שהיא עומדת בקמותיה, אבל לא חייבו משום כך לגדור, אלא רק בגינה שעומדת בקמותיה כל השנה. כך אומרים התוספות, ומוכח מדבריהם, שגדר איסור של איזה קריאה הוא שמונע תשמישי חברו בחצר. לכן כיוון שיודע שרק חודש בשנה יכול להזיקו, לא נמנע משום כך כל השנה. כך מסביר אבן האזל בהלכות שכנים. השיטה מקובצת מביא עוד ארבעה הבדלים בין גינה לביקה. א', בגינה ירקות נטועות יפה בערוגות ומושך את העין יותר. ב', בגינה יש הרבה מיני ירקות. ג', בגינה יש איזה קריאה גם על עצם ראיית הגידול וגם על ראיית הבעלים המשתמשים שם. מה שאין כן בביקה שהבעלים לא משתמשים שם. וד', בגינה כיוון שהירקות כל השנה צריכים לגדור בגביל וגזית, למען יעמדו ימים רבים. שואלת עכשיו הגמרא, וכן קטני, נאמר במשנה וכן, משמע שדין גינה כדין חצר שכתוב לפני כן, ולפי דבריך רק בגינה הוא מודה ששמו הזק, אבל למי שסובר שהזק ראייה שמו הזק, לא קשה מדוע כתבה המשנה וכן, אף שעדיין יש הבדל בין חצר שקופים אפילו במקום שלא נהגו לבין גינה, שאם נהגו שלא לגדור לא קופים, לא קשה משום שבחצר וגינה יש בשניהם טעם אחד לגדור, שהזק ראייה שמו הזק, כך מסביר השיטה מקובצת בשם הגיליון. אם כן, חוזרים אל הגמרא ששואלת, הרי נאמר במשנה וכן, משמע שדין גינה הוא כמו דין חצר שכתוב לפני כן, והרי לפי דבריך רק בגינה יש דין של איזה קריאה. מדרצת הגמרא מה שכתוב במשנה וכן, זה הולך הגביל וגזית, שגם בגינה הכותל צריך להיות מגביל וגזית כמנהג המדינה, וכמו שבחצר כשהתחייב לגדור. וזה החידוש שייך גם ללישנה בתרא, שזה קריאה שמו הזק בחצר, וכל שכן בגינה. אבל מחדשת המשנה שגם בגינה צריכים גביל וגזית כמנהג המדינה. מקשה הגמרא קושייה שנייה, איך אתה אומר שזה קריאה לאו שמי הזק? תשמע שנינו במשנה הבאה, בדף ה' עמוד א', כותל חצר שנפל מחייבים אותו לבנות עד ארבע אמות, הרי שהזק ראייה שמו הזק, לכן מחייבים אותו לגדור. מתרץ את הגמרא כשנפל הכותל שייני, שונה הדין כשנפל הכותל ולכל הדעות הזק ראייה שמו הזק, שכבר הסכימו הראשונים לחיוב בניית כותל. למרות שהיום יש כאן דיירים אחרים, התחייבות הדיירים הראשונים עשתה מקום זה כמקום שנהגו לגדור, ומחייבים זה את זה. והתוספות מפרשים שהורגלו לעשות דברי עצנה בחצר ולא למדו להיזהר זה מזה. כלומר, התרצו להקפיד על דין הזק ראייה, ולכן אף שנפל הכותל שעליו הסכימו בתחילה, יכולים לכפות זה את זה לבנות שוב. ולפי זה נראה לנקד ברשי, נתרצו הראשונים בכותל, ולא בכותל. והקניין לזה עשו על ידי התשלום לכותל הראשון. שואלת הגמרא, ודקרילה, מהי קרילה? המקשה שהקשה מהמשנה וכי לא ידע ששונה הדין כשהכותל נפל? עד הרבה, היה צריך להוכיח שהזק ראייה, אין שמו הזק. מדרצת הגמרא, סיפה יצטריך עליה. המקשה חשב שאותו הדין גם בחיוב בנייה לכתחילה. מה שכתבה המשנה נפל זה לחידוש שבסיפה, שדווקא עד גובה 400 מחייבים אותו להשתמש בכותל. מחייבים אותו להשתתף בכותל. אבל מ-400 ולמעלה אין מחייבים אותו אפילו שהיה הכותל הקודם גבוה יותר. והחידוש בזה, שכשנפל הכותל לא חוזרים להתחייבות הראשונה שהייתה ביניהם לבנותו גם למעלה מ-400. ועוד, ייתכן שכוונת הגמרא על הסיפה, שבסיפה נאמר שמח לו כותל אחר, אף על פי שלא נתן עליו את התקרה, מגלגלים עליו את הכל, וזה ודאי חידוש. בקשה הגמרא שאלה שלישית, איך אתה סובר שהזק ראי עליו שמי הזק? תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה. לקמן בדף זין עמוד ב', כופין אותו, את כל אחד מבני החצר, לתת חלקו כדי לבנות בית שער, מקום לשומר שירחיק את בני רשות הרבים מלהציץ בחצר, ודלת לחצר, לשער החצר, לנועלו, שמע מינה, הזק ראייה, שמי הזק, מוכח מכאן שהזק ראייה נחשב להזק, ואין לומר שהדין כאן משום שמירה בלבד, שאם כן היה די בדלת בלבד, מדוע צריכים גם בית שער? אלא על כורחה, משום שלפעמים כשהדלת פתוחה ועוברים מסתכלים שם, צריך שלא יהיה הזק ראייה. מתרץ את הגמרא, הזק עד הרבים, שכל בני רשות הרבים עוברים שם ומסתכלים, שייני, שונה שם הדין ולכל הדעות, שמו הזק. וזאת למרות שאין החצר סמוכה ממש לרשות הרבים, אבל לפעמים נדחקים לשם הרבים. בקשה הגמרא קושייה רביעית, הוא די יחיד לא? האם הזק ראייה של יחיד לא נחשב הזק? תשמע, בואו שמע ראייה לדבר, שנינו במשנה לקמן, בדף י' א' עמוד א', אין יכולים השותפים לכפות זה את זה להיות חולקין את החצר עד שיהיו בה 400 לזה ו400 לזה. יש לדקדק, יש בה כדי לזה וכדי לזה. אם אחרי החלוקה יישאר לכל אחד 400, כופים להיות חולקין. מה אליו הכפייה היא? לחלוק בכותל. הנה ראייה שהזק ראייה, שמו הזק. דוחה הגמרא ואומרת לא, הכפייה היא רק לחלוק במסיפס באלמה. עוד מקשה הגמרא תשמע, שנינו במשנה לקמן. בדף חף בית עמוד א', החלונות, הבונה כותל מול כותל חברו שיש בו חלונות, בין מלמעלה, המרחק שצריך להגביה את הכותל מעל חלון חברו, שכנגד, אם בונה כותלו גבוה יותר מחלון חברו, בין מלמטה, המרחק שצריך להנמיך את הכותל מתחת חלון חברו, שכנגד, אם בונה כותלו נמוך יותר מחלון חברו, ובין מכנגדן, המרחק שצריך להרחיק את הכותל מחלון חברו, בכל אילו המרחק הוא 400. ותני עלה, נאמר בברייתא שמבארת את טעמי הדינים הללו, מלמעלן מגביע את הכותל 400 כדי שלא יציץ מעל גג כותלו ויראה לתוך חלון חברו. מלמטן מנמיך את הכותל 400 כדי שלא יעמוד על ראש כותלו ויראה לתוך חלון חברו. מכנגדן מרחיק את הכותל מהחלון כדי שלא יאפיל כותלו וימנע אור ואוויר מחלון חברו. רואים מהרישא שאמרה שלא יציץ, ומהמציאה אתה שאמרה שלא יעמוד ויראה, שהזק ראייה, אבי הזק. מתרצת הגמרא, הזק הדבית שייני, שונה הדין של הזק בתוך הבית, שלכל הדעות הזק ראייה שמו הזק, כי בבית עושים דברי צניות. עוד קושייה מקשה הגמרא, תשמע בו ושמע ראייה, וקושייה, דאמר רב נחמן אמר שמואל, אמר רב נחמן בשמו של שמואל לקמן בדף וו עמוד ב', גג הסמוך לחצר חברו, כגון שהחצר גבוהה, ושווה לגג, ורואה מהגג לחצר חברו, עושין לו לגג מעקה גבוה 400 כדי שלא יוכל לראות מהגג לחצר חברו. הרי שאיזק ראייה שמו איזק. מתרץ את הגמרא שאי נעתם שונה שם הדין דאמר לבעל החצר לבעל הגג. לדידי קביעה לי תשמישי, השימוש שלי בחצר הוא קבוע, אבל לדידך? לך לא קביעה לך תשמישתך. זמן השימוש שלך בגג אינו קבוע אלא מדי פעם. ולא ידע ענה באי, הידנה, סליקה ועתית. איני יודע מתי תעלה לגג, די הצטנע מנך, כדי שאוכל להישמר לו לעשות דברי עצנה. ולכן צריך בעל הגג לגדור כדי לא להזיקו בהזק ראייה, אבל מחצר לחצר שהשימוש לשניהם קבוע, נזהרים לא לעשות דברי עצניה בחצרותיהם, ולא צריכים לגדור. מסביר בעל הילד השחר שבשתי חצרות, כיוון שמונע את עצמו מלהשתמש דברי עצניה, אם כן במציאות אינו מזיקו, אבל בגג ובחצר, כיוון שעושה בחצר דברי עצניה, הרי הוא מזיקו, ובזה לכולי על מה הזק ראייה, שמי הזק. אומרת הגמרא, לישנה אחרינה אמרי לה, לשון אחרת אומרת שכך היה מהלך השקלה וטריה בביאור המשנה. סברוע, חשבו בני הישיבה מה הפירוש של המילה מחיצה השנויה במשנה, פירושה פלוקתא חלוקת חצר. כדכתיב, כפי שנאמר בפסוק ותהי מחצת העדה, לגבי מניין שבויי מלחמת מדיין, ושם בוודאי לא עשו מחיצה, אלא חילקו אותם זה מזה. וכיוון דרצו שהסכימו שניהם לחלוק, בונים את הכותל בעל כורחן. על מה הזק ראייה שמי הזק, ויכול לחייבו לבנות כותל למנוע יכולת ראייה לחצרו. בהמשך הגמרא תשאל מדוע דווקא ברצו, והרי אחד יכול לקוף את חברו לחלוק את החצר. שואלת הגמרא, ואי ממאי אולי תאמר שמה שפירוש המילה מחיצה זה גודה, כמו שסוברת הלישנה קמא ליל בדף בית עמוד א', מחיצה פירושה כותל, וכן מצינו לשון מחיצה על כותל. דתניא, שנינו מחיצת הכרם המבדילה בין הכרם לשדה תבואה שנפרצה. אומר לו בעל התבואה לבעל הכרם, גדור בחזרה את המחיצה כדי שלא יאסרו גפניך את תבואתי באיסור כליים. חזרה ונפרצה, אומר לו בעל התבואה לבעל הכרם, שוב גדור. נתייאש ממנה בעל הכרם ולא גדרה, וגדלה התבואה יותר משיעור אחד מ-200. הרי זה קידש, התבואה נאסרה וחייב בעל הכרם באחריותה של התבואה, ומשלם לו על נזקו. מדייק את הגמרא כמו הלישנה קמא ליל. טעמה שמחייבים לבנות את הכותל באמצע משום דרצו את עצם בניית הכותל. לא רצו לבנות כותל, אלא אמר האחד די לי בנעיצת יתידות בקרקע להבדיל בין חלקנו. אין מחייבים אותו לבנות כותל. אם כך נדייק, על מה הזק ראייה, לאף שמי הזק. ראיה מפה שהזק ראייה לא נחשב להזק. מתרץ את הגמרא, יחי, אם כך, קשה לשון המשנה, בונין את הכותל, שהרי לפני כן כבר אמרה המשנה במפורש, שרצו לעשות מחיצה, ואם כן בונים אותו מביילי, ככה היה צריך התנה לשנות. כלומר, את אותה המחיצה המדוברת. שואלת הגמרא, אלא מה, מה תרצה לומר לי שפירוש המילה מחיצה זה פלוקתא? חלוקה, אם כן גם כן קשה לשון המשנה שרצו לעשות מחיצה, והרי החלוקה אינה עשיית חפץ, אלא שרצו לחצות מביילי, ככה היה צריך לכתוב. כלומר, פעולת חצייה. ותרץ את הגמרא כדאמרי אינשי, כמו שרגילים אנשים לומר, תנא אבית פלוקתא, בוא נעשה חלוקה. הרי שעל חציית חצר שייכת לשון לעשות. שואלת הגמרא, והיא הזק ראייה שמי הזק? אם הזק ראייה נחשב להזק, אם כן מה איריה שחייבנו לבנות כותל רק כשרצו? אפילו לא רצו נמי. צריך לכפות זה את זה לבנות כותל משום הזק ראייה. תרץ את הגמרא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, משנתנו, כשאין בדין חלוקה, שאם נחלוק את החצר לכל אחד מהם, יהיה שטח של פחות מ-400 על 400. לכן והוא דרצו, אפשרות כפייה זה לזה לבנות כותל, זה רק אחרי שרצו לחלוק את החצר. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה רצתה המשנה לחדש לנו? דחילית בית דין חלוקה, כשאין דין חלוקה, זאת אומרת כשאחרי החלוקה אם יישאר לכל אחד פחות מ-4 על 400, אז אף שאחד אינו יכול לכפות את השני לחלוק, אבל כי רצו כשהסכימו ביניהם ועשו קניין לחלוק פליגה, חולקים את החצר ואין אחד מהם יכול לחזור בו, זה מה שרצתה המשנה לחדש. אני שואל אותך תנינה, והרי שנינו זאת במפורש, במשנה לקמן בדף י' א' עמוד א', נאמר בה, אי מתי אין חולקים את החצר כשאין בדין חלוקה? דווקא בזמן שאין שניהם רוצים לחולקה, אבל בזמן ששניהם רוצים לחלוק אותה, אפילו פחות מכאן, אפילו בשיעור, פחות משיעור חלוקה, הרי הם חולקים. ובוודאי החידוש במשנה הזו, שאם נתרצו על ידי קניין, אי אפשר לחזור, הם לא יכולים להתחרט. כי אם כדי להשמיענו שכששניהם רוצים יכולים לבנות כותל, מה החידוש בזה? פשיטה, מי ימחה בהם? אם כן, לשאלת השאלה לצורך מה כפלה המשנה את הדין הזה גם כאן בתחילת המסכת, כשהיא אומרת זאת במפורש לקמן במשנה בדף י' א' עמוד א'. מתרצת הגמרא היא מעטם. אם היינו לומדים זאת רק מהמשנה לקמן בדף י' א', אבי אמינא אפילו פחות מכאן. מהמשנה שם הייתי חושב שכשהסכימו לחלוק את החצר שאין בדין חלוקה, יכולים לכפות זה את זה לבנייה ביניהם רק במסיפס באלמה, ביתידות הנעוצות בקרקע, או כפי שתוסות מפרשים כותל מלא חלונות שלא מונע איזה קריאה, או כותל שאינו גבוה 10 טפחים. כמה שמל הנחה באה המשנה כאן אצלנו שפותחת את המסכת ומשמיעה, שאחרי שהסכימו לחלוק את החצר, כופים זה את זה לבנות כותל גמור, מגביל או גזית וכדומה כמו מנהג המדינה. שואלת הגמרא, אם כן ולתנאה היו שונים רק את משנתנו ולא לתנאך, ואין צורך לשנות את המשנה לקמן בדף י' א' עמוד א', כיוון שבמשנתנו החידוש גדול יותר. מתרצת הגמרא במשנה ההיא לקמן בדף י' א', סייפה יצטרך אליי. צריך את הסייפה, ששם נמצא החידוש. שנינו בסייפה של המשנה לקמן בדף י' א' עמוד א', וכתבי הקודש, ספרי תורה, נביאים וכתובים שנכתבו על קלף, אף על פי ששניהם רוצים לחולקם, לא יחלוקו, כי גנאי הדבר לחתוך את המגילות הללו. לישנה אחרינה, וכי רצו, גם כשהם הסכימו ביניהם לחלוק את החצר, מה היה ויזמה, ליד הרבה, שיוכלו לחזור בהם. אמר אבסי, אמר רבי יוחנן, בשקנו מידו. מדובר שהם עשו קניין על החלוקה. שואלת הגמרא ללישנה בתרה, הסוברת שאיזה קריאה שמו איזק, עד השמועינן בשאין בדין חלוקה והוא דרצו, מדוע בחרה המשנה לדבר בחצר שאין בדין חלוקה ולכן דווקא הם רצו לחלוק בונים כותל? לישמעינן שישמיעו לנו חידוש, ביש בדין חלוקה ואף על גב דלא רצו שתדבר בחצר שיש בדין חלוקה ובונים כותל אף כשאחד מהם אינו מסכים. מתרץ את הגמרא, היא השמועינן אם הייתה המשנה משמיעה ביש בדין חלוקה ואף על גב דלא רצו? אבי אמינא הייתי חושב שבחצר שאין בדין חלוקה יהיה הדין שאפילו רצו לחולקה, נמי לא יכולים לכפות זה את זה לבנות כותל. כמה שמלן משמיעים לנו שאין זה כך. שואלת הגמרא, ומי מצית אמרי תחי, האם היינו חושבים שבחצר שאין בדין חלוקה אפילו רצו לחולקה לא יכולים לכפות זה את זה לבנות כותל? והקטן היא סייפה, הרי נאמר בסייפה לקמן, היי מתי אין חולקים את החצר כשאין בדין חלוקה? דווקא בזמן שאין שניהם רוצים לחולקה. אבל בזמן ששניהם רוצים לחולקה, אפילו בחצר שפחות משיעור חלוקה יחלוקו. מה אליו הכותל? האם אין הכוונה שיחלקו בכותל? אז הנה מבואר שגם בחצר שאין בדין חלוקה, כאשר נתרצו לחלוק בונים כותל. תרץ את הגמרא, לא. אפשר לבאר שכשנתרצו לחולקה הרי הם מחייבים זה את זה, המסיפס באלמה, רק ביתידות לחלק ביניהם. שואלת הגמרא, ולתנאי ולא לתנאי, אם כך נשנה רק את משנתנו ולא את המשנה לקמן בדף י' א', תרץ את הגמרא במשנה ההיא, סייפה איצטריך אליי. צריך את המשנה בגלל החידוש שמופיע שם בסייפה ששנינו בה, ובכתבי הקודש, ספרי תורה, נביאים וכתובים שנכתבו על קלף, אף על פי ששניהם רוצים לחולקם, לא יחלוקו, כי גנאי הדבר לחותכם. שואלת הגמרא, במה יוקימת, במה העמדת למתניתין את המשנה לפי הלישנה בתרה? בשאין בדין חלוקה, שאם יחלקו את החצר לא יהיה לכל אחד, 400 על 400, כדי חלוקה, אם כן קשה. אי בשאין בדין חלוקה, אם מדובר בחצר שאין בדין חלוקה, אם כן כי רצו מה יהווה? מה בכך שהסכימו לחלוק? נהדרו בהו, כל אחד מהם יכול לחזור בו, אם אינו רוצה לחלוק, מדוע קופים אותו? מתרץ את הגמרא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אומר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, שקנו מידן, עשו קניין זה לזה שיחלקו את החצר. שואלת הגמרא, וכי קנו מידן מה יהווה? אז מה אם עשו קניין שיחלקו את החצר? והרי קניין דברים בעלמה הוא, עשו קניין על עשיית פעולה, ואין קניין מועיל אלא על קנייה ומחירה של חפץ או קרקע הנמצאים. ללישנה כמה זו לא קושייה, כיוון שהסכימו לבנות כותל, אז הם שיאבדו את נכסיהם לבניית הכותל. אבל ללישנה בתרה שהסכמתם הייתה רק עצם החלוקה ביניהם, אם כן קניין דברים הוא, כך מסבירים תוספות את קושיית הגמרא. מתרצת הגמרא בשקנו מידן ברוחות, דהיינו זה בחר לו חלק מסוים של החצר וזה בחר לו חלק מסוים. ועוד מתרץ את הגמרא, רב אשי אמר, כגון שהלך זה בתוך שלו והחזיק בקניין חזקה, כגון נעל, גדר ופרץ, שבזה קרקע נקנית בקניין חזקה, וזה הלך בתוך שלו והחזיק בקניין חזקה. יש מפרשים שאם הלך האחד והחזיק בתוך שלו, לא צריך גם השני שילך ויחזיק בתוך שלו. וצריך לומר שמה שאמר רב אשי וזה בתוך שלו והחזיק, הכוונה היא או זה יחזיק בתוך שלו, וזה מועיל אף על פי שלא אמרו זה לזה, לך חזק וקני. כך תוספות בדיבור המתחיל רב אשי אמר. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדף הראשון, דף ב' ממסכת בבא בתרה, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה ההבדל המוזכר במשנתנו בין גינה לביקה? שאלה שנייה, לפיכך המקום והאבנים של שניהם, אמרה המשנה, מה החידוש? אנחנו מחפשים את פירושם של רשי ותוספות. שאלה שלישית, מה הם בית האפשרויות לפרש את המילה מחיצה? שאלה רביעית, מהו השיעור בו נאסרת בחיליים תבואה שנתערב בקרם? שאלה חמישית, מהו מסיפס לפירושם של רשי ותוספות? והשאלה האחרונה, הבונה כותל כנגד חלונות חברו, כמה צריך להרחיק את הכותל עצמו ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, חבב בתיבת תפשין עין זין, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף ב', הדף הראשון של מסכת בבא בטרה. המסכת החדשה הבאה עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, זך בתיבת תפשין עין זין, ונלמד את דף ג' ממסכת בבא בטרה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.